כל חי אונליין 93fm.co.il.
פעילי הג'יהאד האיסלאמי ירו בדקות האחרונות 3 רקטות לעבר כוח צה"ל שעסק בפעילות סמוך לגבול עם עזה, כך מוסר כתבנו שלמה ריזל. בכנסת נערך היום טקס לזכרם של קדושי השואה תחת הכותרת לכל איש יש שם. במהלכו הוקראו שמותיהם של נרצחים בשואה. בטקס השתתפו בין היתר ראש הממשלה, הרבנים הראשיים לישראל, הנשיא, שרים וחברי הכנסת. ראש הממשלה הכיר בטקס את שמות בני משפחתו שנרצחו בשואה ואת שירו של חמיב, שמואל בן ארצי, שהיה תלמיד ישיבת נובה אודוק וניצל מהתופת. השיר נכתב שנתיים לאחר שנותק הקשר בינו לבין משפחתו ולפני שידע מעלה בגורלם. כתבנו הפוליטי דאג הדסי מוסר כי בפולין יערך מצעד החיים בין אושוויץ לבירקנאו בהשתתפות בני נוער מישראל. בראש המצעד יעמוד הגאון הרב ישראל מאיר לאו. בקהילות בישראל ובעולם מציינים את יום הזיכרון לקדושי השואה בסדרי לימוד מיוחדים, בדגש על עולם התורה שנחרט בקהילות היהודיות בגרמניה ובפולין. דבריו של סגן הרמטכ"ל, אלוף יאיר גולן, אתמול ממשיכים לעורר סערה. שר הביטחון משה בוגי יעלון פרסם הודעה בה נאמר כי יש לו אמון מלא בסגן הרמטכ"ל. ההתנפלות עליו וההתלהמות כלפיו הן ניסיון נוסף במסע המדיק והמטריד לפגוע פוליטית בצה"ל ובקציניו, כך דברי שר הביטחון. אמש אמר האלוף גולן כי השואה חייבת להוביל אותנו לחשיבה על אותות חיינו הציבוריים, ועוד יותר מכך היא חייבת להוביל את כל מי שיכול לשאת באחריות ציבורית. אם יש משהו שמפחיד אותי בזיכרון השואה הוא זיהוי תהליכים מעוררי חלחלה שהתרחשו באירופה לפני 70 שנה ומציאת עדות להם כאן בקרבנו בישראל בשנת 2016. גילויי אנטישמיות בישראל ביום השואה. אלמונים גנבו מבחורי ישיבה שטילו בעיר טבריה את התיק ובו התפילין שלהם והעלו את התפילין באש במקום סמוך. כתבנו ישראל אוחיון מוסר כי התיקים נגנבו מהבחורים בלילה ועת שנמו את שנתם בועל שהקימו בעיר. דאש מגיע למכה. צבא סעודיה מנהל בשעות האחרונות קרבות עם לוחמי דאש בשכונה בדרום העיר. סוכנות הידיעות של סעודיה מדווחת כי עד כה חיסל הצבא מספר גדול של לוחמי המדינה האסלאמית והקרבות שם עדיין נמשכים. פעילי אל-קאידה, לוחמים בתימן, החלו לסגת מערים הסמוכות לבירה עדן. הנסיגה הבאה בעקבות מסע ומתן בין המורדים לממשלה. תחזית מזג האוויר מחר ובשבת, ירידה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
עכשיו איתכם, נפש הניצולים בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
שלום וברכה, חזרנו אליכם. שלום וברכה.
לא.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, הבת שלי,
כן.
היא עוד מעט בת שבע, ילדה חכמה מאוד, חוזרת
כן.
מאוד,
כן.
אבל ברגע שזה מגיע ללכת לרופא, אז היא מאבדת ראש, היא היסטרית, ועכשיו היא לא מסכימה להיבדק, צריכים לבדוק אותה, אז קצת להרים את החולצה או משהו, היא לא מסכימה, רופא שיניים היא לא יכולה לעבור טיפול. עכשיו מה שקורה, היא צריכה לעבור ניתוח בקרוב, ואנחנו פשוט, רופא ישב איתה בסבלנות שעה להסביר לה שהיא חייבת להיבדק, לא עזר כלום, הביאו כל. לא יודעת איך לעבוד, לעזור, לשכנע אותה, כי ילדה חכמה, היא כן מבינה דברים.
כן, זה שהיא מבינה דברים זה נהדר, אבל כנראה שהבעיה היא לא בעולם ההיגיון, אלא בעולם הרגש. כלומר, ישנה איזושהי אסוציאציה, חיבור במוח, בהיבט הרגשי, לא בהיבט ההגיוני, שאומר שרופא זה דבר מסוכן, זה דבר מאיים, זה דבר מפחיד, יש שם תחושת חוסר אוני וכדומה. כלומר, זה נמצא המקום הזה, ולכן ההסבר לאו דווקא שהוא הדבר היעיל והטוב. זה יותר משהו רגשי קודם כל. כלומר, כדאי קודם כל ללכת לכיוון הזה, ועד רבה. יכול להיות שככל שנסביר, לא בטוח שנרפא את המצב, אולי אפילו מבחינת הילדה זה יותר ויותר מעצים את זה, כי מדברים על זה עוד פעם, ומדברים על זה ומדברים על זה. זה נכון שאנחנו...
זה מה שאני אמרתי לרופא, אמרתי לו, אתה שם לב שככל שאתה מדבר איתה, הרופא מאוד עם סבלנות.
כן.
אז היא יותר בוכה.
נכון. בדיוק.
אמרתי לו, אולי נעשה לה שאלה אם בכוח מותר, או כאילו...
בכוח מותר מה? בכוח מותר מה? בדיקות, טיפול?
אפילו, כאילו, שנייה, היא לא מסכימה להראות לרופא, להרים חולצה שנייה.
כן.
לא משהו שמחיז אפילו.
כן. במקרים כאלה, יש כמה וכמה אופציות. היא ילדה בת שבע, נכון? יש כמה וכמה אופציות, מאוד יכול להיות שזה לא משהו שהוא מהותי כל כך ומעיד על איזשהו בעיה עמוקה וכדומה. בהרבה מאוד מקרים זה לאו דווקא מגיע המקום הזה, זה משהו שיותר ברמת הפחדים ויותר חרדות שיש לאדם, וישנה חרדה, ולכן מה שאני הייתי אמליץ, והיום יש שיטות שמטפלות בזה, לפנות לאיש מקצוע שהוא מטפל בילדים ובשיטות שהן שיטות נפשיות, כלים יחסית מאוד פשוטים, נקראים CBT, שעוזרות לבני אדם להתמודד עם חרדות בהדרגתיות. כלומר, ברמת העיקרון הוא זה לחשוף את הילדה לאירועים שמעוררים חרדה, אבל לא ברמה הגבוהה, אלא ברמה הנמוכה. זה להתחיל מלהתמודד, מלהתקרב לחניית המרפאה, ולאחר מכן רק לכניסה של המרפאה, ולאחר מכן רק להתקרב לדלת הרופא ואז לצאת משם. כלומר, ישנו תהליך הדרגתי שאיש מקצוע יכול לעזור ולכוון, וזה לא תהליך ארוך מדי, שיכול לעזור ולהרגיל את הרגש של הילדה, ולחוות את אי הפחד שבדבר. כיוון שבינתיים אפילו לא מוכנה לחוות, וכל מה שהיא חובה, את המפגש עם הרופא וכל מה שסביב הרופא, זה מעורר אצלה יותר מדי תחושת חוסר אונים, יותר מדי תחושת חוסר שליטה, וככל שמביאים אותה למצב כזה, אז היא חווה את זה בצורה קיצונית יותר, חזקה יותר, וזה יותר משפיע לרע. ולכן כדאי בהדרגתיות.
אבל הבעיה שזה דברים שאנחנו ממש צריכים עכשיו, כי גם השיניים שלה היא לא טיפלה, בגלל הייתי של הרופא.
מה שצריכים.
אז היא תתבך, ועכשיו כן. היא ממש צריכה, וגם היא צריכה לעבור ניתוח ממש בתקופה הקרובה. אז אני, לכן אנחנו לחוץ, יש מישהו בבית חולים או בזה שיכול לעזור לנו?
ודאי, יש אנשי מקצוע בתחום הנפש ובתי חולים שעוזרים בדברים האלה. זוהי נקודה אחת, ואם והיה והדבר הוא דחוף, אז אני לא אומר שזה ירפא את המצב, אז זה יקל על המצב. אפשר ודאי להשתמש בפרסים גדולים ולהגיד שאם היא תצליח היא תגל פרס זה או אחר וכדומה. כלומר, כן, לעשות עוד ועוד פעילויות שאפילו ברמת הפרסים, העיקר שהיא תצליח להתגבר על זה בשלב הזה, אם והיה ולא מצליחים להתמודד עם הבעיה, כי אין מספיק זמן לרפא את זה ישירות. אבל לוודאי שבתי חולים גם כן יש אנשי מקצוע בתחום הנפש שיכולים לעזור בדבר הזה. זה נראה,
זה גם משהו שמגיע לנו בתוך הבריאות, כאילו?
זה אני לא לגמרי יודע. אבל בדרך כלל יש את זה, בדרך כלל זה היום שיטה שמשתמשים בה, ויש CBT לילדים, וזה עוזר, וזה מסייע, וזה לא מסובך, והבעיה היא נראית יותר מפחידה עם מה שהיא בדרך כלל בדברים האלה.
כן, האמת שהיא עברה חיסון בבית ספר, אני לא יודעת איך, הם כן עשו לה חיסון.
מאוד יכול להיות, יכול להיות שהם עשו את החיסון, דווקא המקרה הזה שזה ככה עבר בצורה מאוד מכנית, מאוד יבשה, כל אחד נכנס, יוצא, עושה, לא עשו מזה סיפור, לא עשו מזה את כל המסביב, את הרגישות ואת ההבנה, והיא פשוט הבינה שאין לה ברירה, וזה עשה בצורה מהירה מאוד, ואז דווקא המקרה הזה לא הייתה את התזונה שהזינה את החרדה בעקבות הריבוי תשומת לב שהיה סביב הנקודה הזו. זה קשור למה שאמרנו בהתחלה, שלפעמים כמה שיותר ננסה להסביר, אנחנו דווקא נעצים את החרדה.
אז בינתיים כאילו, בינתיים להבטיח לפרסים ואחרי זה לטפל בזה. מה זה הפתרון?
כן.
בסדר.
בינתיים בשלב הזה זה לא פתרון שהוא מהותי, זה פתרון שהוא זמני, מכיוון שאנחנו צריכים למהר עם הדברים. זה לא אומר שזה ירגיע את הילדה, אבל זה כן אומר שלפחות ברקע יהיה לה קל יותר להתמודד עם הפחדים, כי היא יודעת שהיא מחכה לפרס בסוף הדרך.
בסדר, תודה רבה.
שיהיה בהצלחה בעזרת השם, בשורות טובות ורפואה שלמה. שלום וברכה.
שלום וברכם. תודה רבה לרב על התוכנית הנהדרת.
תודה רבה.
ואני אתחיל עם הסיפור שלי. אני בת להורים נטולי השואה, וכל החיים כנראה סבלתי מאז שאני זוכרת את עצמי. היו בבית מאוד הפליות בין הילדים. אני הייתה ילדה מאוד מאוד שובבה, טמפרמנטית. כנראה שלהורים, בעיקר לאמא, היה מאוד קשה להתמודד עם זה. הייתה מכנה אותי בכל מיני שמות, ועד היום רודף אותי.
כן.
אני מנסה תמיד לחזק את עצמי, לשקם את עצמי. גם בתור נשואה, היו הפליות. היינו סך הכל שתי קלות.
כן.
והחמות תמיד הייתה עושה הפליות בינו. הייתה מקללת אותי, הייתה משפילה אותי. בקיצור, הייתה מכנה אותי בכל מיני שמות גנאי. הרב מבין יידיש?
כן. אני לא יודע אם הקהל מבין.
סליחה?
מי ששומע כן, אבל לא יודע אם כל הקהל, כן, מה...
אני אתרגם את זה לעברית, אני אתרגם לעברית.
בבקשה.
הייתה קוראת לי הפרשטינקה נגרובסקי.
כן.
שזאת אומרת, פרה שמנה מטונפת, זה היה. אני מעולם לא עניתי.
זו החמות.
כן.
כן. אז כלומר...
זה תוספת למה שהיה בבית.
כן.
עכשיו, אני ברוך השם גרושה היום.
כן.
ורוצה תמיד, אני תמיד מחזק את עצמי, אני תמיד צורדת. אבל במקום שאני גרה היום, כבר מעל 30 שנה,
כן.
גם מאוד 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 מקשים עליי פה את החיים. כל החברות הטובות שלי עזבו את המקום על מנת להציל את המשפחה, בעיקר את הילדים.
מה זאת אומרת להציל? האזור הוא לא אזור דתי?
לא, לא, יש להם פה, כל אנשי העולם התחתון מגיעים לאמנואל.
אה, טוב.
כן, כן. גרים פה אנשים פשוט,
טוב.
מתחת לכל
כן.
מגיעים לכאן משום שהשכירות כאן מאוד זולה.
כן, כן, בסדר. אז את אומרת שבגדול החברות הם עזבו את המקום נכון. ואת נשארת לבד.
ממש ככה.
כן.
ואני גם הייתי רוצה מאוד לעזוב את המקום, אבל יש לי בעיה.
כן.
שאין לי כסף.
כן.
אז בגלל שאין לי כסף... אני חייבת להישאר כאן ולסבול.
כן.
ואני לא יכולה יותר.
כן.
ממש לא יכולה. גם הרשויות מפריעים לי, גם התושבים פה מפריעים לי, מקללים אותי וכל מיני, כל מיני צורות. אני פשוט, איך אומרים, מרגישה מושפלת.
כן.
זה קשה לי.
אז את אומרת, אם אני בטח, את אומרת שגם בילדות סבלת את ההשפלה, זה היה את הקשיים מההורים, לאחר מכן גם כן מהחמות, וכיום מהסיבה שבה את נמצאת.
אמת.
ואת אומרת, הגיע הזמן לטיפה חופש בחיים.
בדיוק.
לטיפה רוגע, לטיפה חופש בחיים. הבעיה היא...
אבל אני טיפוס, סליחה שאני קוטעת רעד, כשהחברות שלי היו גרות פה, אני מאוד עזרתי לכולם, ותמיד תמכתי בכולן, וכשאני צריכה היום עזרה, אף אחד לא מכירה אותי.
כן. אני מבין. זה נכון שלבהרבה מאוד מקרים בני אדם מרגישים שהם עוזרים ולא מקלים את התמיכה ואת החזרה, את קבלת העזרה שהם קיבלו. זו המציאות, אבל מה שאנחנו ננסה לעשות בנקודה הזו זה לראות איך אנחנו יכולים כן באזור שבו אנחנו חיים למצוא זמנים שבהם אנחנו משתחררים מהאווירה הלא נעימה. מכיוון
לא
ש...
לא קיים דבר כזה.
אם לא קיים, אז אין לנו הרבה סיכוי לעשות משהו.
נכון. לכן אני מבקשת עזרה... ועיצה מה עליי לתת, כי אני לא יכול להישאר פה. אני סובבת מהשכנים, גרה מעל האישה, שברחה מצרפת, כי רצו לקחת לה את הילדים, ופה אף אחד לא מוכן לטפל, ואני פשוט סובלת כל היום מרעשים, ומכללות, ומהשפלות, זה פשוט משהו מחריד.
כן.
משהו מחריד. לא, לא, לא מקום שהיה לפני שהגעתי, לפני 30 שנה כשאני הגעתי לכאן.
כן.
המקום השתנה לחלוטין, מפרסמים שבונים ועושים, זה הכל, נכון, בונים. אבל כל מה שנעשה פה זה הכל שקר וחזב.
אני לא, לא, אני מעדיף שלא נפתח פה פרטים, פרטי פרטים.
לא, 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 אני פשוט אחרת. באופן כללי.
אבל הבנתי את העיקרון. העיקרון הוא שמבחינתך, את אומרת שאת מרגישה שלא טוב לך. תראי, אם והיה ואת אומרת שאני לא יוכל לא לעזוב את המקום, כי אין לי כסף, ואף חברה לא מוכנה לעזור לי, אז אנחנו כן צריכים לראות מה אנחנו יכולים בתוך שגרת החיים כן למצוא את הזמנים שהם כן טיפה יותר טובים. אז אני מבין, אנחנו לא נמצא פתרון ברמת 100%, כי פתרון ברמת 100% לפי תנאי החיים שאת אומרת, אין שום אפשרות. אבל זה שאין פתרון 100%, זה לא אומר שאין פתרון 10%. וכדאי למקד החשיבה הפתרון של 10% ולא פתרון של 100%. כל עוד נמקד את הפתרון של 100% של מתי החברות יבינו אותי ויכירו תודה על מה שאני עשיתי להם ויחזירו לי טובה.
היום אין לי פה חברות, הרב, אין לי פה חברות, כל החברות שלי
ברחו מכאן. זה הבנתי, הבנתי שאין חברות. אני כן אומר שלא כדאי למקד את החשיבה ב, אין לי אפשרות לעבור דירה ולכן לעולם אני לא ארגיש טוב. אין לי חברות שמספיק יודעות להחזיר לי מה שנתתי להם ולכן לעולם אני לא ארגיש טוב. מה שאני רוצה לומר זה שהיות שאנחנו רואים שאנחנו לא מקבלים את התמיכה שרצינו לקבל, אז לכן בואו נפסיק להיכנס בחשיבה עוד פעם ועוד פעם כמה החברה, העולם, הבית, האזור או החברות הן לא טובות ולא יעילות.
אני גרה לבד. אני גרה לבד, אני כן. מבוגרת, ואני לפני שלושה חודשים, אני עם יד מרוסקת, נמצאת בבית לבד, לא קיבלתי שום עזרה משום מקום, אני לא יכולה לתפקד, ומאוד מאוד קשה לי, כן. מאוד קשה לי, ואני לא מקבל עזרה משום מקום.
מה שאני אמליץ, זה בשלב הזה, תמציא לעצמך פרק זמן של חצי שעה, שעה ביום, לא יותר. יש בני אדם שהם חיים, לפני שאני ממשיך להגיד למצוא חצי שעה ושעה ביום מה לעשות, אני אתן הקדמה. יש בני אדם שהם חיים בכל יום 18 שעות ביום, כי 6 שעות הם ישנים. יש כאלה שהם חיים 16 שעות ביום, כי הם ישנים 8 שעות ביום. כל אחד יש מספר שעות שבהם הוא חי מהלך היום. ויש בני
גם
אדם...
גם לזה, גם מנוחה לשינה אין לי.
כן, רגע, רגע. אז יש בני אדם שהם חיים... רק ארבע חיים, אמנם 16 שעות הם ערים, אבל 10 שעות הם בלחצים ומתחים בעינימות, יש להם רק 4 שעות ביום שטוב להם כל יום. בעצם יש להם 4 שעות.
זה לא.
לא, אני לא מדבר עלייך. אני מדבר, זה מה שיש לאנשים. יש כל, בדיוק, כל אחד מה שיש לו. מה שאת צריכה בשלב הזה למקד את עצמך, זה למצוא לא יותר מאשר חצי שעה ביום. חצי שעה ביום זה החצי שעה שבשבילה כדאי לחיות את ה-24 שעות. זה חצי שעה שבה אני אשמע משהו, יאכל משהו, יעשה משהו, ילמד משהו. חצי שעה ביום שבה אני עוסקת רק בעצמי. כל שער היום 23 שעות וחצי אני מבינה שיהיה לי קשה ואני נכנעת ולא נאבקת, לא בשכנים ולא ברשויות ולא במקום פלוני ולא במקום אלמוני ולא, ומבינה שזהו. מפרסמים ואומרים ויעשו, אני מבחינתי מרגישה שיש בי טינה וכעס כלפי גורם זה או אחר וכדומה, אבל בסוף מה שקורה הוא זה שזה לא נעים לומר, אבל בסוף הכועס הוא אדם, והכועס הוא פוגע בעצמו הכי הרבה, מכיוון שהאדם שכעסנו עליו הוא כבר לא נמצא כאן, והכעס נמצא בתוך הלב שלנו, ואנחנו עכשיו שומרים את זה, ומשחזרים לעצמנו במוח כמה זה לא גן, וכמה זה לא פייר, וכמה זה לא צודק. ובעצם מה קורה? אנחנו מתסכלים את עצמנו, כי המחשבות האלה הן כמו רעל לנפש, לא פחות, רעל לנפש, כי זה, איך זה בא ידי ביטוי? רע לגוף זה משבית את גוף האדם, רע לנפש זה משבית את הנפש של האדם. במקום למצוא אופציות של יצירה, של שמחה, של השתפרות, של מקום טוב יותר, כלומר, האם יכול להיות שעוד שנתיים מהיום המצב שלך יהיה טוב יותר? בינתיים אנחנו לא רואים אותו, את יודעת למה? מכיוון שאנחנו מרעילים את הנפש שלנו. אני לא מצדיק אף אחד, ואני לא אומר שמישהו צודק, ואני לא אומר שהרשויות או כל מקום אחר, אני לא מצדיק אף אחד. אני כן אומר משהו אחד, בסוף אני שומע שאת האדם שהכי נפגע, לא רק בגלל אירוע חיצוני, כי לא מקדמים, כי לא עוזרים, כי השכנות לא טובה, אלא גם בגלל מה שקורה בתוך הראש שלנו, המחשבות האלה עוד פעם ועוד פעם.
הרב, סליחה שאני קוטעת.
בבקשה.
יש גם ימים שאני אין לי בבית מה לאכול.
כן. אני מבין. אני מבין שתנאי החיים...
אף אחד זה לא מעניין.
אני מבין שתנאי החיים הם לא משתפרים מיום ליום. אבל מצד שני, מערכת החשיבה שאיתה אנחנו עובדים, היא מערכת חשיבה שכל פעם אנחנו מוצאים בעיה אחרת. מישהו אחר שהוא לא מספיק טוב, לא מספיק יעיל, כמה רע וכמה קשה. ואינני ממעיט בכי הוא זה בכאב שלך. והכאב שלך הוא אדיר. ועד רבה, אם יש מישהו שיכול לעזור, נשמח שאדם יבוא וירים את הכפפה ויעזור. רק אני עכשיו עוסק לא בהיבט החומרי, שוודאי גם הוא דורש ליבון, עזרה וסיוע, אלא יותר בהיבט הנפשי. וההיבט הנפשי אומר, אם והיה, ואנחנו רוצים עוד שנתיים מהיום להיות במקום אחר, שנתיים מהיום, זה לא יקרה מחר, זה לא יקרה מחרתיים, אבל יכול להיות שנתיים מהיום. אם אנחנו רוצים שנתיים מהיום להיות במקום אחר, בוא נתחיל עם הראש שלנו. להפסיק למצוא פגם בפלוני, באלמוני, מכיוון שהכעס שלנו והטינה שלנו והשנאה והעוינות כלפי כל הגורמים שאולי מגיע להם שנרגיש כלפיהם ככה, כל הרגשות האלה הם פוגעים הכי הרבה בנו. כי בינתיים כל האנשים שאנחנו כועסים עליהם הם מתקדמים והם נעים והם משתפרים, בין אם זה באשליה, בדמיון או במציאות, וזה לא משנה.
הויטמין פי מאוד חשוב בכל מקום.
הויטמין? ויטמין פי. אז אני אומר, אם ויטמין פי, ויטמין הפרוטקציה, הוא חשוב בכל מקום. כן, נכון. אז אני אומר, אם ויטמין הפרוטקציה הוא חשוב, אני אמליץ שיהיה לך את ויטמין הפי האישי. מה זה ויטמין הפי האישי? פרוטקציה שלך כלפי עצמך. תפרגני לעצמך.
יש לי פרוטקציה. כלפי. יש לי גם זכות אבות מאוד מאוד גדולה.
מצוין. תפרגני לעצמך.
אני יודע שחסן סופר מצד אבא שלי.
וואה.
והדור השתים זה מצד השלה הקדוש.
מצוין. אז אני אומר.
ברוך השם, זה מה שמחזיק אותי.
מצוין.
ואני מחזק את עצמי.
נהדר. זהו, כן. זה הכיוון שלך. כן. הכיוון שלך הוא תמצאי חצי שעה ביום. שאת מוצאת לעצמך דברים שטוב לך לעשות אותם. אל תוותרי על החצי שעה הזו. עוד שבועיים תעלי את זה ל-45 דקות. שבועיים לאחר מכן תעלי את זה לשעה. לאחר מכן שנתיים מהיום את תוכלי להיות במקום אחר. אבל רק את ואת כל כמה שאנחנו מתקדמים בשיחה הזו, את מוכיחה לי כמה רק את היחידה שיכולה לעזור לעצמך בחיים שלך. את היחידה שיכולה לעזור לעצמך בחיים שלך. יש בני אדם שיש להם עזרה מכל מיני מקורות, ויש בני אדם שאין להם. ועכשיו זה לא משנה עכשיו צודק, לא צודק, הוגן או לא הוגן. זה הרף שאיתו אנחנו מתחילים. את היחידה שיכולה לעזור לעצמך בחיים. אם ככה, אז האחרון שצריך להיאבק בו, והאחרון שצריך להרוס אותו, והאחרון שצריך להתסכל אותו, זה את עצמך. ולכן אני אומר, כמה חשוב שנצליח לשמור על עצמנו, את לשמור על עצמך ותמציא לעצמך את החצי שעה ביום ותתחיל עם זה ותזכרי שאת לא מחפשת פתרון למחר מחרתיים אלא עוד שנתיים מהיום להיות במקום חדש. זה לא יקרה מחר, זה לא יקרה מחרתיים, זה יקרה שנתיים מהיום, אבל זה תלוי רק בנו. אני לא אומר שקל, אני לא אומר שזה לא קשה, אבל אני כן אומר שהניסיון האנושי מלמד מידע שכדאי לדעת אותו, ואם נכיר את המידע האנושי הזה, אז זה יכול לסייע ולעזור. המידע האנושי מלמד אותנו שהרבה אנשים סבלו מקשיים מאוד קשים, ובכל זאת הם התקדמו, הם יצרו לעצמם חלונות הזדמנויות חדשות בחיים שלהם, סייעו לעצמם, עזרו לעצמם, ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה לראות איך מתקדמים הלאה בקצב הדרגתי, שנתיים מהיום להיות במקום חדש. שלום וברכה. סיימנו עם המאזין הקודם ואנחנו עם מאזין חדש. שלום וברכה. שלום וברכה.
שלום
וברכה.
אתם איתי?
אכן כן.
כן, שלום כבוד הרב. אני רוצה לשאול בנוגע לאבא שלי.
כן.
הוא עבר מעיר לעיר וזה עשה לו ממש לא טוב. עכשיו הוא נכנס לאיזה דיכאון כזה, והוא לא נרדם בלילות, עד 6 בבוקר הוא יכול להסתובב במיטה. ועכשיו הוא גם לוקח כל מיני כדורים שהוא היה אצל כמה פרופסור, אצל כמה פסיכיאטרים.
כן.
וזה ממש לא משפיע עליו טוב. הוא עושה מזה כל מיני תסמינים, כל מיני דברים עם הידיים, כל מיני דברים לא רגילים.
רגע, לפני שאנחנו מתקדמים, הוא סבל מדיכאון, הלך לקבל תרופות, והתרופות השפיעו עליו לרעה בצורה כזו שהוא עושה כל מיני מעשים. תנועות לא רצוניות, תנועות לא רצוניות.
כן, ממש, אמא שלי ממש, בוא נגיד, מתביישת איתו, אם אפשר להגדיר את זה ככה.
הבנתי.
הוא ממש מסתובב בעבודה, גם הוא מאוד יבד, ואנחנו פשוט לא יודעים מה לעשות במשפחה. ממש מודאגים.
כן.
השאלה, הפנו אותנו לאחד קליניקה פרטית, מישהו בשם אופנהיים.
כן.
ואבא שלי טוען שזה כבר לא יעזור לו, כי הוא היה אצל כמה פסיכיאטרים, ואם אין נתנו את הכדורים האלה וזה לא השפיע עליו, אז כבר כנראה שאין פה מה לעשות. הוא אומר שזה מחלה בלי ישוע.
אבא שלך אומר את זה?
כן,
כן.
שאלה מה
כשאנחנו רואים על מחלה בלי ישוע, הבנתי, מחלה בלי ישוע, אנחנו מתכוונים על הדיכאון.
בדיוק, על הדיכאון. גם יש לו בעיות של ריכוז ולא נרדם בלילות.
הבנתי.
זה, כן, זה למעלה. שאלה מה אפשר לעשות?
מה אפשר לעשות? השאלה היא מחולקת לשניים בינתיים. שתי שאלות. שאלה אחת היא, מה הוא יכול לעשות? ושאלה שנייה, מה אתם יכולים לעשות? או רק מה אתם יכולים לעשות?
איך אפשר לעזור לו?
איך אפשר לעזור לו? בינתיים, כל הנושא של לדבר איתו, בינתיים לא עוזר לו. וזה למה? מכיוון שיותר מדי ניסים לשכנע אותו ולהוכיח לו כמה הוא לא צודק, וכמה הוא טועה, וכמה יש עוד אופציה, וכמה זה אפשרי. אני לא יודע מה היה בכל התהליכים, ולמה זה לא הצליח, ואיך זה הצליח, ואנחנו כן יודע משהו אחד. לפי מה שמתואר בינתיים בשאלה, הוא סובל לצערנו מייאוש. הוא סובל מייאוש, מאכזבה, של חוסר הצלחה, ולכן הוא בינתיים לא רוצה לנסות עוד פעם ועוד פעם. לכן, ההמלצה בינתיים היא לעשות משהו אחר. לפחות פרק זמן של חודשיים. לא לדבר איתו בכלל על נושא הבעיה של הדיכאון. לא לדבר איתו על זה בכלל. אם הולכים לבקר אותו, אז לבקר אותו ולדבר איתו. לדבר איתו על ועל דל, כל מיני דברים, מדי פעם להרים טלפון, להתייעץ, להתקשר, להגיד שבת שלום, להתייחס אליו כאל אדם רגיל, לא כאל אדם עם מחלה. זה לא אומר שאין לו מחלה.
הוא שאל אותי כמה פעמים אם רואים את זה עליו, אם משהו רואים. מה שאני אמרתי לו זה שלא רואים כלום, כי רציתי לעשות את זה טוב, שירגיש טוב עם זה. הבעיה שזה גם התחיל לפגוע קצת בשידוכים. אח שלי בוא נגיד בשידוך עכשיו, ואנשים מדברים ברחוב, זה ממש מזיק למשפחה. שאלה אם אפשר להשאיר את זה ככה פתוח. זאת אומרת, החודשיים האלה, אם זה לא יזיק למשפחה.
בנקודה הזו, אבל זה בכל אופן מזיק בינתיים.
זה מזיק, אבל אמרתי אולי עם טיפול, אז זה יעבור עם איזשהו...
מה רואים בינתיים?
וככה ממש...
הבנתי, מה רואים בינתיים שזה מזיק? את התנועות הלא רצוניות?
אמא שלי שמע ברחוב שזה מאוד מאוד, שהוא ממש השתנה והוא נכנס לאיזה תיכאון ו... מישהו אפילו אמר שהוא נראה ככה והוא לא רוצה להשתדך איתנו, בוא נגיד ככה.
בגלל...
הוא נראה ממש לא טוב, רואים את זה מבחוץ, זה הבעיה, זה לא שהוא שקט והוא מופנם, הוא מוציא את זה החוצה. כל מיני פרצופים וכל מיני תנועות עם הידיים, שאנשים ממש נבלים ממנו, לא מזהים אותו.
הבנתי. אז זו בעיה נוספת. רגע אחד, בוא נעשה, נדבר על הבעיה הזו, אבל בוא נייצר איזושהי הבחנה בין שני הדברים. קודם כל, מה אנחנו עושים בשביל לעזור לו, ודבר שני, מה אנחנו עושים בשביל לעזור לעצמנו, בסדר? נחלק את זה לשניים. אז דבר ראשון, אנחנו אומרים, בואו נעצור את הדו-שיח הזה וננסה להתייחס אליו כמה שיותר רגיל, כאילו אין מחלה. וזה לא אומר שאין מחלה, אבל זה כן אומר להתייחס כמה שיותר כאילו אין מחלה, ולמה? מכיוון שבינתיים כשאנחנו, כמה שאנחנו נדביק עליו את הסטיגמה, כמה שאתה אדם חולה, יהיה לו קשה לצאת מהזהות הזו, מהמסגרת הזו, מהחשיבה הזו על עצמו, ולכן זה יותר יפגע בו מאשר יעזור לו בנקודה הזו. אז כמה שיותר לחזור לשגרה ולדבר איתו על כל מיני דברים, ולהתייעץ איתו ולשאול אותו כל מיני שאלות ולאכול איתו, וחיי שגרה רגילים לפחות חודשיים. אחרי החודשיים האלה, אז אפשר שרק אחד מכל בני המשפחה, לא יותר, אחד מכל בני המשפחה, הוא יהיה אחראי לדבר עם האבא, ופעם ביומיים, שלושה, למשך רבע שעה הוא יכול לדבר עם האבא על ניסיון לרפא את המצב. לא יותר מאשר פעם ביומיים, רק לרבע שעה. לא להעמיס עליו יותר מדי בשלב הזה. זה לגבי השיחה שלנו מולו. עכשיו יש כאן בעיה נוספת. הבעיה הנוספת היא הנראות שלו ברחוב. בסדר, עכשיו מה אנחנו הולכים לעשות עם הנראות שלו ברחוב? עכשיו לפני שניגע במה עושים הנראות שלו ברחוב ואיך הוא מציג את עצמו ברחוב, השאלה היא מה אתם עשיתם בינתיים? כשאומרים זה סב המשפחה ולכן לא רוצים להשתדך, אז מה אתם אומרים? הלו? ירדנו מהקו, אנחנו נרצה להמשיך הלאה ולפנות למאזינים נוספים. תכף אנחנו פונים למאזינים נוספים. לפני כן נתייחס לשאלה קטנה שהגיעה אלינו, כמה וכמה שאלות, אבל שאלה אחת שהיא חשובה, איך לזהות התקף פסיכוטי. התקף פסיכוטי הוא מצב שבו ישנה פגיעה ביכולת של האדם להכיר את המציאות של העולם. כלומר, האדם הוא לא מתמצא במקום, בזמן, הוא לא תופס את הגירויים שסביבו בצורה פרופורציונלית ומציאותית. אדם שמצוי בעיצומו של התקף פסיכוטי עשוי להיות מנותק מהמציאות בכמה וכמה צורות, כמה וכמה אופנים. לדוגמה, הוא עשוי להתקשות לזהות איפה הוא נמצא, הוא לא מזהה איפה הוא נמצא, הוא לא מכיר את המקום. הוא יכול להריח ריחות שאינם, בדוגמה להריח עשן במקום שאיננו. הוא יכול לשמוע קולות שמדברים אליו למרות שאף אחד לא מדבר אליו. הוא יכול להאמין לדמיון שלו למרות שאין שום דבר שבדמיון שלו, זה רק בדמיון וזה לא המציאות. הוא יכול להאמין שברחבי העולם כולו רודפים אחריו למרות שכל זה איננו. אז זה דוגמאות שבעזרתה אפשר לזהות שאדם חווה התקף פסיכוטי. חשוב לומר שלא קל לאדם שחווה את ההתקף לזהות התקף פסיכוטי, כי הוא משוכנע בצדקת התפיסה שלו. אבל למי שמתבוען מהצד יותר קל לזהות את ההתקף הפסיכוטי, היות ובהרבה מקרים זה יהיה מלווה בשינוי התנהגותי משמעותי, כמו שהאדם מדבר אל עצמו, עצבנות, אלימות לא אופיינית, התנהגות או דיבור לא מתאים לסיטואציה, לפעמים גם כן חשדנות יצא דופן, במילים אחרות התנהגויות מוזרות ולא מקובלות. אנחנו חוזרים. כן, שלום, נותקנו וחזרנו?
כן.
כן, אנחנו חזרנו והשאלה הייתה לגבי האב שנמצא ברחוב. שאלתי, מה נעשה עד עכשיו?
אני אומרת, עד עכשיו אנחנו לא דיברנו איתו על זה, ניסינו להגיד לו כמה שיותר באמת שהוא בסדר, כמה שהוא שאל, אבל כן חשבנו, התקשרתי לפירר, ליועץ הרפואי, והוא הפנה אותי למישהו. עכשיו, עד שהגעתי, אמרו לי שאני אלך איתו למישהו אופנהיים, שיש לו קליניקה פרטית.
כן.
אבל הוא ממש לא רוצה ללכת.
כן.
הוא מתעקש, הוא ממש לא רוצה ללכת.
זה הבנתי, השאלה שלי אחרת. השאלה היא, מה עשיתם כשאנשים אומרים לכם, מה קרה לסב המשפחה? מה קרה לאבא שלכם? מה אתם אומרים אז?
אמרו את זה לאמא שלי, אני לא יודעת מה היא הגיבה. אני ממש לא יודעת.
הבנתי.
היא כנראה קיבלה את זה וקשה לה.
הבנתי.
אבל אמא שלי ממש מתקשרת אליי כל 5 דקות, מה אני עושה, איבדתי את בעלי, אני ממש לא יודעת איך לעזור לה.
מה שכדאי לעשות בהיבט הזה של החברה, זה נכון שהחברה היא בהרבה מאוד מקרים יכולה להיות שיפוטית, ולומר על בסיס סב המשפחה שזה לא נעים לשמוע את זה ולא קל לשמוע את זה, אבל זו המציאות, יכולה לשפוט ולהגיד אם זה ככה, אז זה יכול לפגוע במערכות של שידוכים וכדומה. מה שכדאי לעשות הוא, אין הרבה אפשרות לכלוא חלילה את הסבא ולא צריך לתת את הצד החוצה, אבל כן, במהלך החודשיים האלה כדאי למצוא איזושהי גרסה אחת של כל בני המשפחה, ולומר שדוגמה, הוא חווה איזשהו התקף מסוים, לא חלילה התקף גופני, אלא התקף של חרדה, של לחץ, ובזה לסיים את הסיפור, אם והיה ואומרים משהו ומרגישים שצריכים כולם להיות מאוחדים. ולהגיד כן, הוא חווה משבר מסוים, ואנחנו עוזרים לו ואנחנו מסייעים לו, וזהו, לא לפתוח את הנושא. שאנשים ידעו שנכון, לסבא יש עכשיו התקף מסוים, אבל לפחות מה שאפשר לשדר שיש כאן דבר טוב, לפחות כל המשפחה נמצאת במקום שהיא תומכת ויוזרת. אם והיה, ואנחנו דואגים מה שנקרא, נקרא לזה ככה, אם תרשו לי, לנושא הייצוגי והשיווקי, אז לא להישאר חסר עוני, ולא להגיד, כן, זה המצב וזהו. להגיד, כן, זה המצב, ואנחנו יודעים, ואנחנו כל המשפחה יחד נעזור ונסייע. כלומר, אם והיה, ויש איזשהו קושי מסוים בבית השידוחים בגלל שאומרים שהסבא הוא לא בריא בנפשו, אז בת אחת להחזיר במטבע אחר ולהגיד נכון, יש לו קושי מסוים, אבל אנחנו כולם מסייעים ועוזרים. לא לפתח דו שיח, מה קרה, איך קרה, למה קרה, כמה זמן זה קרה, לא להיכנס לשם, אבל להגיד אנחנו יודעים, הוא סובל מתקופה קשה, משבר קשה, אנחנו כולם איתו ובעזרת השם הוא יעבור את זה, אנחנו איתו, אנחנו תומכים ואנחנו עוזרים. אז אם והיה ויצא שם לא טוב בגלל סב המשפחה שהוא כך מכירים אותו, אבל לפחות יצא שם טוב מזה שכל המשפחה כולה יחד מאוחדת לעזור ולסייע.
אז בעצם בינתיים לא לטפל, גם אם זה מזיק לשידוכים, אח שלי ממש...
אין לנו הרבה, הנושא של לטפל הוא הלוואי והיה אפשרי, רק הוא בינתיים לא אפשרי, מכיוון שהוא מיואש מדי.
לא להכריח אותו?
להכריח אותו, אם והיה, וזה טיפול פסיכיאטרי, אז זה תרופות, אז יש יותר סיכוי, אבל אם זה טיפול שהוא נפשי, פסיכולוגי, אז במקרה כזה, אם והיה והוא לא מעוניין, אז הוא סביר להניח לא ישתף הרבה פעולה. עדיף לקחת את הפרק זמן הזה, אם אתם רוצים לנסות לא חודשיים, חודש, פרק זמן קצר, שבו אנחנו מנסים להרגיע את הרוחות, ואז עוד פעם, רק שמישהו אחד ידבר איתו, כמו שדיברנו בדקות הקודמות.
זה גם נהיה יותר ויותר גבוה, בהתחלה זה התחיל עם קצת, ולאט לאט יוצא לשלב יותר גבוה.
בסדר גמור, אני מבין את זה, ולכן חשוב, ולכן יותר חשוב, או יותר חשוב, כל מה שההצעה שהוצאה מקודם, יותר חשוב, לא נקל איזה משקל גדול, ולא עשת מזה הרבה מאוד סיפור, ולדבר על זה עוד פעם ועוד פעם, כי זה שם אותו בתוך מעגל שהוא לא מצליח לצאת ממנו לאחר מכן.
הדבר שאני, בוא נגיד אני כבת, יכולה להשפיע עליו קצת. שאלה אם לשכנע אותו, או להשאיר את זה ככה.
עדיין לא.
להשאיר את זה חודש עכשיו?
להשאיר את זה פרץ זמן, להרגיע את הרוחות. אנחנו יש לנו פה הרבה הרבה מאוד מאזינים, אז אם אפשר אני יכול לסיים בזה, ופעם אחרת בעזרת השם נוכל להתייחס לעוד נושאים.
אנחנו מאוד 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 מרוצים מהדבר הזה, ממש מרוצים.
ברוכים תהיו.
תודה רבה
לכם. שלום וברכה.
הלו?
כן, שלום וברכה.
שלום, אני סובלת מחרדות מכל מיני, יש לי בעיקר פחדים ממקומות גורים.
כן.
ועכשיו, אז אני לא מסוגלת לעלות על אוטובוסים, אז החלטתי כאילו לנסות לנסוע תחנה אחת, אני הולכת לתחנה, עמדתי שעה בתחנה, וכל אוטובוס שאמר, כל אוטובוס שהגיע פשוט נהייתי משותקת, אמרתי טוב, לא אוטובוס הבא, אני בטוח יעלה, ועמדתי שעה ולא הצלחתי. אמרתי טוב ננסה מחר, עמדתי שעה וחצי, ופשוט לא הצלחתי עמוד אפילו תחנה אחת, ופשוט נהייתי משותקת ברגע שאני רואה אוטובוס מתקרב, ושאני יודעת שאני צריכה לעלות עליו,
כן.
אני נהייתי משותקת ואני לא מצליחה לעשות כלום.
כן. השאלה איך אנחנו מתמודדים עם השיתוק הזה.
כן.
הבנתי. בשביל להתמודד עם השיתוק הזה, מה שאנחנו יכולים לעשות הוא... להתחיל תהליך הדרגתי של חשיפה הדרגתית. מה זה נקרא חשיפה הדרגתית? הכוונה שאנחנו נחשפים למקור שמעורר חרדה. היום להגיע להיות מול האוטובוס ולראות איך הוא עובר ועולים עליו, לא עולים עליו, מפחיד מדי. לכן ההמלצה היא משהו אחר. ההמלצה היא שתקחי את ה... דברים הכי מפחידים שישנם, הכי מפחיד שישנו זה להיות בתוך האוטובוס, זה נקרא לזה מספר 10, הפחד הכי גבוה. פחד 9 הוא להיות כשאוטובוס עובר באזור. פחד מספר 8 הוא להיות בתחנת אוטובוס ולחכות לאוטובוס. פחד מספר 7 הוא להתקרב לאוטובוס מתי שהוא לא נוסע. לא משנה עכשיו אם צדקתי בסולם או לא צדקתי, אבל העיקרון הוא שאת תצרי לעצמך את הסולם הזה, עד שתגיעי לרמה הכי נמוכה. נגיד שהרמה הכי נמוכה היא להיות באוטובוס, נגיד שהרמה הכי נמוכה היא להיות בתחנת אוטובוס בשעה שאין אנשים מחכים לאוטובוס ואין אוטובוסים שעתידים להגיע בזמן הקרוב. אם נגיד, זה הפחד הכי נמוך שישנו, אז לשהות במקום הזה, להרגיש את האופי הגלי של החרדה שאנחנו בפחד, בלחץ, משותקים, לחוות את זה 10 שניות, 20 שניות, 40 שניות, דקה, דקה וחצי, 3 דקות. לחוות את הפחד, לחוות את הקיפאון שיש שם, ואז זה עולה, ואז לאט לאט, פתאום הנפש, אם התחל להבין, אין סיבה לפחד. אין סיבה לפחד. כי הנפש, מה היא עושה? היא אומרת, רגע, אוטובוס דבר מבחין, ואז היא מפעילה הזקה. להזקה זו קוראים חרדה. הזקה, הזקה, חרדה, חרדה. אבל אז מה קורה? מתי שהנפש מתחילה לראות שההזקה היא הזקת שווא, אז ההזקה בהדרגתיות נכבט, נחלשת ונכבט. ולכן אנחנו ניקח את דרגה מספר 1 בסולם החוויות המפחידות, אז דרגה הכי נמוכה שישנה, נשאה בה, נחווה אותה. ולאחר מכן נלך אל חוויה מספר 2, ולאחר מכן נלך אל חוויה מספר 3, כלומר, כך בהדרגתיות נלך. בסדר, וכך בהדרגתיות תוכלי להתמודד עם החרדה. לפעמים כדאי לעשות את זה עם יועץ מקצועי שיעזור, וזה יכול לקחת במשך לפעמים אפילו 3-4 שעות, 3-4 מפגשים, לפעמים 6-7 מפגשים, והאדם יכול להתגבר על זה.
ניסינו נפגש נעמוד פעם ושום דבר לא עוזר.
ניסינו מה, סליחה?
יש לי עוד דברים אני אומרת שניסיתי, פנינו לאיזה לטיפול, ולא עזר לנו כלום.
מה הטיפול, איך הוא היה? מה היה שם?
זה לא רק הנושא של האוטומוסים, זה עוד דברים ש...
אם והיה וראינו שטיפול לא עזר, אז בדרך כלל טיפול זה לא מדע מדויק. כל מה שקשור לנושא נפש האדם זה לא מדע מדויק. ולכן אני מבין שאולי זה טיפה לא נעים מה שאמר כעת, אבל כדאי כן להתייחס לזה בכובד ראש. אם והיה וטיפול אחד לא הצליח, זה לא אומר שטיפול אחר לא יצליח. כי זה לא מדע מדויק, זה גם רפואה, גם רפואה, המקרים הקשים זה לא מדע מדויק. סליחה?
לא ניסינו רק טיפול אחד, הלכנו לכמה אנשים, ולכל בן אדם הלכנו כמה מפגשים, ושום דבר לא. עשינו את זה כמה, כל מיני
כן. דברים. ועשיתם את הנושא הזה של החשיפה הדרגתית פעם אחת?
עמדתי בתחנה, איזה שעה וחצי עמדתי, וכל אוטובוס שעבר, לא הייתי מסוגלת לעלות עליו.
לא, זה לא נקרא מה שדיברנו. את אומרת שאני עמדתי שעה וחצי, בדבר שיש פה פחד שהוא ברמה הכי גבוהה שישנה. אני מדבר על הסולם ההדרגתי שאני דיברתי, הזכרתי מקודם. אחד המטפלים עשה איתך את הגישה הזו?
לא, כי לא בנו בשביל הדבר הזה. זה בסדר,
בשביל זה אנחנו מדברים עכשיו, אבל...
אני לא יכולה לטפל בעצמי לבד.
סליחה?
אני אומרת שהיה לי חוץ מזה עוד משהו.
אני מבין, אבל אני אומר מה שאנחנו מדברים על מה... השאלה התחילה עם מה שאנחנו מדברים עכשיו. מה שאנחנו מדברים עכשיו... זוהי שיטה שבהרבה מאוד מקרים מוכיחה את עצמה כטובה כיעילה. אם והיה וישנם עוד דברים, אני מבין שיכול שישנם עוד דברים. אבל השאלה שאיתה התחלנו הייתה שלט האוטובוסים. אז השלט האוטובוסים זו הטכניקה, ועל הטכניקה הזו אני אומר שאפשר להשתמש ביועצים שיכולים לעזור ולסייע. אנחנו גם כן יכולים לעזור לכם, תרצו, יועצים במרכז הישגים שגם כן יכולים לעזור ולסייע בנקודה הזו. כדאי להתחיל עם זה, לעשות עם הנקודה הזו. זה לגבי הנושא של אוטובוסים. אם ואז ישנם עוד דברים, אז זה עוד שאלה, וזה בסדר גמור עוד שאלה, רק אני אומר, אני מתייחס עכשיו לשאלה הראשונה שנשאלה.
כן, השאלה השנייה, אבל אני לא רוצה לשאול את זה בשילוב, היא כבר... רציתי לשאול אם יש איזשהו מספר שאני יכולה אחרי זה לדבר עם הרב.
בסדר גמור, אפשר תשאירי את הטלפון שלך, ובעזרת השם, מעוז אבדי יקשר בינינו בעזרת השם ביותר מאוחר.
בסדר,
שיהיה בהצלחה בעזרת השם. שלום וברכה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה. כן, שלום וברכה.
שלום. רציתי בבקשה לשאול את הרב שאלה. כן. אני סובלת בתקופה האחרונה, מניח, פחות או יותר חצי שנה אחרי לידה, וחודש אחרי הלידה הופיעו לי חרדות. כל מיני חרדות, אבל בגדול זה חרדות כל הזמן, מחז ושלום להיות חולה או למות. אני שומעת בן אדם שנהיה חולה, אני הולכת באותו יום לרופא, אני בודקת שהכל בסדר, חוזרת הביתה, הכל בסדר. למחרת שוב פעם שומעת על אדם אחר, אותו דבר עושה עוד פעם. בסוף הבנתי שזה סוג של איזה חרדה, כי יש לי דודה שגם סובלת מחרדות. הלכתי, אני הולכת לאיזה אישה שעוזרת לי קצת, כאילו לשיחות עם זה. אבל במקביל, עדיין קשה לי מאוד. זאת אומרת שאני, בהמשך השיחות אני עדיין הולכת לרופא. אני לא שאני לא הולכת. עכשיו, אני לא יודעת מה לעשות עם זה, כאילו, אמא שלי רואה אותי ככה מאוד קשה לה.
כן.
גיסתי אומרת לי, אולי תקחי כדורים, כי היא לקחה כדורים. ובעלי לא רוצה שאני אקח כדורים, הוא אומר שזה דרך קצרה שהיא מאוד ארוכה, הוא מעדיף שאני אנסה להתמודד עם זה ככה. אבל זה מאוד קשה, זה מאוד מאוד קשה לי, זה עושה לי כבר לפעמים ממש שיחות לב מועה מהירות, וכאבים איומים בחזה, אני לא יכולה לישון בלילה, יש לי כאבים איומים.
זו חרדה. מה קורה עם הטיפול? מה קורה בטיפול שם?
לטיפול אצל הרופא?
את אומרת שאת הולכת לטיפול אצל...
כן, אני הולכת לשיחות, שהיא עושה שיחות שהיא מסבירה, שהכל בסדר, מנסה כאילו להכניס לתת מודע, שהכל
מי
בסדר,
אבל... מנסה, מי אמר שהיא מנסה להכניס לתת מודע? זה מה שהיא אומרת לך?
כן, היא אומרת לי מה היא עושה. אני יוצאת ממנה מרגישה הכי טוב בעולם. למחרת בבוקר אני קמה עם אותו דבר.
כן.
כל פעם שאני יוצאת ממנה, אני אומרת תודה רבה לשם שהלכתי, וכל פעם אני לא רוצה ללכת.
כן.
אני הולכת בכוח, משלמת באופן פרטי, חוזרת הביתה, שמחה הכל, ולמחרת שוב פעם חוזר אותו גלגל נע.
אז מה קורה שם בטיפול? בטיפול קורה שהיא מסבירה לך שהכל בסדר בעצם?
כן, היא מסבירה שהכל בעצם בסדר, ומנסה להכניס לתת מודע, עשיתי גם בתקופה האחרונה איזה בדיקה. כן. אמנם... גילו שם איזה משהו שאפשר לטפל בו, והוא הכניס אותי דווקא עוד יותר לחרדות.
כמה זמן את הולכת, כמה זמן הולכת לטיפול אצל, בטיפול הזה?
כמה זמן אני אצלה? כמעט 5 חודשים.
הבנתי. ובגדול ישנה הרגעה, אבל אין התקדמות.
לא, אין התקדמות. אני היום הייתי אצל, אני אמרתי רב, עשיתי איזה בדיקה שראו לי שם איזה משהו, לא זכר שלו משהו מסוכן, איזה סוג של...
ודאי, וזה עורר עורר
כן,
חרדה.
והלך, כן, ויש אחר, אני הולכת לפרופסור, הרופא אומר לי, זה לא משהו מלחיץ.
ודאי, אין צבא.
אני יכולה לחכות עם זה לעוד 4 חודשים, אני כבר קבעתי תור ליום ראשון, כי אני בלחץ אטומי.
ודאי.
יש לי 5 ילדים בבית, אני מסתכלת עליהם בתור, לא יודעת איך להסתכל עליהם.
בעזרת השם, את תסתכלי מאוד שנים ארוכות וטובות בעזרת השם. רק הפחד הוא מטעה, והוא לא אמיתי. מה שכן הוא, בהקשר הזה, הנושא של הטיפול, כדאי לבדוק אותו, מכיוון שהטיפול בינתיים הוא לא נראה טיפול שהוא מקדם, הוא טיפול שהוא מרגיע, אבל לא כל טיפול מרגיע או טיפול מקדם. כלומר, חייבים לבדוק את הדברים בתוצאות בשטח. אינני אומר חלילה שהאיש מקצוע שעוזר ומסייע הוא לא טוב, אבל אני כן אומר שבתוצאות לא רואים התקדמות במקרה שלך. ולכן, יכול להיות שכדאי לשקול ולראות באנם שאנחנו כן מגיעים איתו לתוצאות, או להגדיר עם המטפלת הזו שאני כן הייתי רוצה להגיע לתוצאות. אני בינתיים, מהטיפול שאני שומע, אני באמת שאינני יכול להעיד ולומר שום דבר, אני רק שומע מה את אומרת, אין כזה דבר להכניס מידע לתת מודע. אני עוד פעם, היא לא נמצאת כאן, ואולי היא המטפלת הייתה כאן, הייתה מסבירה את זה אחרת, אז אנחנו לא מדברים בשמה, אני כן מדבר מה את חובה. אין כזה דבר להכניס מידע לתת מודע, אי אפשר להכניס מידע לתת מודע, זה משחק מילים שהוא לא אמיתי. אם היו מבינים מה זה תת מודע, אז מבינים שתת מודע לא מכניסים מידע. תת מודע זה לא מקום שאוגר, זה לא מקום שאפשר להכין שם מידע. תת מודע זה נושא מורכב שבעבר דיברנו עליו, נזכיר אותו בפעמים אחרות, אבל לא נדבר על זה כעת. אבל בכל אופן, אין כזו גישה להכניס מידע לתת מודע. משהו אחר...
אז מה אמורים לעשות?
מה אמורים לעשות? יש כמה וכמה דברים. אבל אחד מהדברים שהוא יכול להיות יעיל וטוב, שכדאי לבדוק אותו כי הוא טיפול מהיר, שהוא טיפול שנקרא טיפול ב-CBT, הזכרנו את זה גם כן היום, טיפול בתהליך הדרגתי של גם, גם טיפול מחשבתי וגם טיפול התנהגותי, שיכול לזהיה, שיכול לסייע לאדם להגיע למקום טוב יותר, וצריך לבדוק את זה שתוך חודש כבר מתחילים להרגיש טיפה יותר טוב, כעבור חודשיים עוד קצת יותר טוב. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו באיזושהי התקדמות מסוימת, לכן אנחנו צריכים לבחור את המטפל שאנחנו כן נראה שמתקדמים לאנשהו. אז אם והיה בחורים לטפל שרק מרגיע את הרוחות, לפעמים זה טוב, אבל לפעמים זה גם כן רע, מכיוון שבעצם אנחנו מקבעים את החרדה בתוכנו, והנפש אומרת, אין בעיה, אני הנפש היא אוכלת בחרדה, כי פעם בשבוע אני פוגש את המטפל, המטפל מרגיע אותי, ועוד שבוע אני יכולה עכשיו להמשיך את בחרדות, ושבוע לאחר מכן יודעת שהמטפל ירגיע אותי, ואני גם מבין שיכול להיות שיהיה גם קשה להתנתק מהמטפלת הזו, מכיוון שהמטפלת הזו היא כבר מהווה גורם מאוד מרגיע. כמו שהרופא מרגיע, כמו שהבדיקה מרגיעה, גם המטפל הזה עכשיו, או המטפלת הזו היא גם כן מרגיעה עכשיו. והיא לא נמצאת במקום לכאורה. הטוב לך, מכיוון שהיא לא מקדמת אותך, אלא היא מאפשרת לך את המקום שבכל אופן בתנאי מעבדה ובזמנים שההיגיון הוא שולט, אז בכל אופן את מחזקת את התחושה שאני בריאה ואני חזקה, אבל את לא צריכה לחזק את זה ברגעים האלה, כמו שהיותר צריכה דווקא להתמודד עם החרדה בפני עצמה, ולא רק לראות כמה זה לא הגיוני וכמה זה לא אפשרי. כלומר, כמה זה לא הגיוני ולא אפשרי, כלומר, כמה זה לא הגיוני ולא אפשרי שאכן החשש לך הוא יהיה אמיתי. אז אני אומר, ישנה שיטה אחת שהיא יעילה, שהיא יחסית מהירה, היא לא תמיד מצליחה, אבל היא שיטה שהיא עוסקת בסימפטומים של בעיות, ולפעמים גם כן פותרת דברים עמוקים יותר. זה נקראת שיטה שנקראת CBT, שיטה טובה, קלה, קלה ליישום.
וכל מטפל הוא יודע לטפל בזה כאילו או שלא?
לא, לא כל מטפל, כדאי לשאול. בכלל, כשהולכים למטפל, אדם שמסייע, אם ואבא אנחנו לא מכירים אותו, אז כדאי לשאול מה התהליך, מה אתה מתכוון לעשות, מה אתה חושב שאפשר לעשות, ואז גם כן לראות אנחנו עצמנו, אנחנו מזדהים מה שהוא אומר או לא מזדהים מה שהוא אומר. וגם אנחנו מזדהים, אז כדאי שנקבע עצמנו פרק זמן של חודשיים, שלושה, ונראה אם ישנה התקדמות נהדר, אם אין התקדמות, אז יכול להיות מטפל נהדר, אבל הוא בטוח שהוא מתאים לי. כי כל נושא נפש האדם הוא לא מדע מדויק. היות שהוא לא מדע מדויק, אז זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. זה תלוי גם בסטטיסטיקה, גם ביכולות של מטפלים, גם בקשר בין אישי, גם בכלים מעשיים, זה תלוי בכמה וכמה גורמים. זה לגמרי לא מדע מדויק, שאפשר לומר שאם אחד הצליח אצל מטפל פלוני, אז גם האחר הצליח שם.
כן, עכשיו יש איזה זמן בדרך כלל שנגיד יש לך הרדה הזאת, כי זה פעם ראשונה שיש לי את זה, או שזה יכול כמו שזה בא ככה ללכת, או איך זה עובר פתאום.
כן, זה יכול להיות שיהיה יום איזה גל שתפס לנו שנתיים מהחיים ועוד שנתיים הוא יעבור, אבל אם כדאי לסמוך על זה, לא תמיד כדאי. ובינתיים בכל אופן זה שנתיים, זה משבש אותנו.
לא, בטוח, אני 5 חודשים זה כבר משבש אותי מאוד. אני מבינה.
בסדר גמור.
טוב, בסדר. אז הרב אמר לשאול אותה על הטיפול הזה, לנסות אותו עוד הפעם ולנסות אותו תקופה, לראות אם הוא עוזר, נכון?
את מי? את המטפל.
את הטיפול של ה-CBT.
כן, כן, בדיוק. בדיוק, את יכולה גם לפנות למטפל בזו.
להעמיד לזה זמן מסוים.
כן, אני אמרתי שיטה אחת. אני לא אומר שאני לא, אני לא חסיד של שיטה זו או שיטה אחרת. אני כן אומר מה דברים מוכיחים את עצמם כעובדים, אבל אם והיה והיא תגיד יש לי דרך אחרת ויש לי משהו אחר מצוין, רק בואי תגידי לי איך אנחנו יכולים לאמוד את זה שאני מתקדמת עוד 4-5 חודשים היום מרגישה יותר טוב. תבינה? תדברי, אפשר גם לדבר, אם את מרגישה טוב איתה, אז גם איתה אפשר לבדוק את זה. רק לבדוק, תגיד לה, אני מרגישה שאני מרגישה נוח, מרגישה נהדר כשאני מגישה איתך למפגשים, יחד עם זאת, אני מרגישה שאני התקדמות, ואני כן הייתי רוצה התקדמות. אני שמעתי ש-CBT יכול לעזור, אבל אני לא נאמנת לשיטה זו אחרת, אני נאמנת לעצמי, ואני רוצה להרגיש טוב עם שיטה אחרת, משהו אחר, אז מה שאפשר, אני אשמח.
כן, בסדר,
שיהיה בהצלחה בעזרת השם. שלום וברכה.
שלום.
וברכה.
מדבר שמעון, אני הייתי חייב להסביר דבר יותר מפורט. פשוט נסביר לך.
בבקשה שמעון. שמעון, דיברנו בשעה הקודמת, נכון?
נכון.
או. שלום וברכה בשנית שמעון. בבקשה.
שלום. כן, אז רציתי להגיד לרב ש זה עבר עליי מלא דברים, זה עבר עליי תקופה של אכילה מרובה.
רגע, 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 בוא נזכיר, אתה מדבר על הלחצים, נכון? הלחצים שהצטברו עליך.
כן.
בבקשה, אז אתה אומר שהלחצים האלה באו ידי ביטוי ב... יש לנו 4 דקות אחרונות, שמעון. הלחצים באו ידי ביטוי ב... אני מקווה שאני לא מלחיץ אותך, שמעון.
לא, 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 בסדר.
כן.
בא לי ידי ביטוי שהייתי שנה שעברה, באתי לישיבה חדשה, ואז למדתי בחרק, ואז פתאום הייתי... בגלל שהחברות הלו הסבירה לי טוב, אז הייתי צועק עליו, והייתי כאילו נתן למכות, וכאילו העיקר שחשבו שאני לומד, והייתי צועק, ו... עד סוף שנה, ואז החברותות שלי נעלמו, כאילו הלכו ממני.
מה זאת אומרת צועק? היית צועק עליהם?
כן.
כן. בסדר, בוא נמשיך.
כאילו, הרי זה מאותה נקודה שלא להראות, לא להראות לאף אחד שאני כאילו עצבני, כאילו הייתי עושה את זה כאילו בלימוד, וזה כאילו העניין. כאילו הייתי מדלם עצמי, לא הייתי כאילו מביע רגשות לאף אחד, הייתי אומר לאף אחד לא, אין לי חרג, לא הייתי מסוגל להגיד כאילו, כאילו שזה לא טוב, יענו...
היית מדחיק את הרגשות.
ממש ממש ככה, נגיד אם אני... כן, בכל דבר, ממש ככה.
שמעון, הבנתי שמעון, אז מה השאלה, שמעון?
השאלה שלי, האם צריך, כי אמרו לי שתלך ליועץ, פסיכולוג.
יכול להיות. יכול להיות שלדבר על רגשות מאוד יכול לעזור לך, יכול להיות שאתה, היות שבהרבה מאוד מקרים, מה שאתה עשית זה שאתה הדחקת את הרגשות, הכחשת את הרגשות, אז לפעמים לדבר על מועקות, לדבר על קשיים, זה מאוד יכול לעזור לאדם. ולמה? מכיוון שלפעמים קשה לאדם לאבד מידע, עם עין, לאבד מידע. מה הכוונה לאבד מידע? לאבד מידע הכוונה לעכל שדבר רע קרה להם. לדוגמה, ילד קטן שסובל מפחדים או אלבונות של חברים מהכיתה, בזמן אמת הוא מפחד מהרגש והוא לא חווה את הרגש. אז מה הוא עושה? הוא מדחיק את הרגש. הוא לדוגמה מתעסק בדברים אחרים, משוטט בעולם של דמיונות, של משחקים אחרים, מדחיק את הכעס, את חוסר העונים, וכך הוא לא חווה את עוצמת הכאב. מצד אחד זה נראה נהדר, כי זה מאפשר לאדם לברוח ממציאות קשה, אבל זה לא מדויק, בגלל שאדם כן חווה את הכאב ולא יכול לברוח ממנו, אלא הוא מכחיש את הרגש, וההכחשה או ההדחקה של הרגש לא מביאה להיעלמותם של הרגשות הקשים, אלא הרגשות הקשים עלולים לבוא ידי ביטוי בצורות אחרות. לדוגמה, אצל ילד זה יכול לבוא ידי ביטוי פתאום בכאבי בטן, בחוסר שקט גופני, בחרדה, ושמביאה לידי ביטוי את המתח המצטבר, את הפחד ואת הכעס שנצברו בגוף של האדם במהלך ההתרחשויות שהוא הרגיש בהם חוסר אונים. ולכן, הרגשות האלה עכשיו, אז הוא הדחיק אותם, הוא לא חווה את הפחד, ועכשיו הם באים לידי ביטוי בכל מיני דרכים, כמו שהבאנו דוגמאות לא נשלטות, דוגמה חוסר שקט גופני, מתח, כאבי בטן, וכשהאדם מדבר על הרגשות הקשים, הוא מקבל לגיטימציה לרגשות, שזה אומר שמבילים אותו, שמכילים אותו, שזה נורמלי איך שהוא הרגיש, אז הרגש הוא הרגיש כעס, מתוסכל וכדומה, הוא מתחיל להפנים שזה הגיוני מה שהוא הרגיש, הוא מקבל את התחושה שזה לגיטימי להרגיש, ואז הוא לא מדחיק רגש, הוא לא מדחיק רגש, הוא לא נלחם ברגש, אז הרגש לא יבוא ידי ביטוי בכל מיני סימפטומים לא נעימים, וכל זה למה? מכיוון שהאדם נתן לגיטימציה לרגש. ברגע שנתן לגיטימציה לרגש, הרגש כבר לא מאיים עליו, ולכן לפעמים טיפול בשיחות, עצם זה שאדם מדבר על בעיה, מדבר על הרגשות שלו, הכאבים שלו, נותן לגיטימציה לרגש, הוא פחות מדחיק רגש, כי כמו שאמרנו, כשהוא מדחיק רגש, אז לפעמים זה בא ידי ביטוי בכל מיני תצורות שפוגעות בשגרת החיים של האדם. תודה רבה לישי פופובסקי, למעוז הבדי, לכי המאזינים, היו ברוכים.
חדשות כל חי, השעה 4.
שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. הפלסטינים פתחו באש לעבר כוח צהל וירו 3 רקטות לעבר כוח של צה"ל שעסק בפעילות סמוך לגדר עם עזה, כך מוסר כתבנו שלמה ריזל. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי טנקים של צה"ל השיבו באש לעבר מקור הירי. מוקדם יותר היום בצהריים נחשף כי צה"ל חשף מנהרה חדשה בדרום רצועת עזה בעומק של קרוב ל-30 מטרים, פתחה מגיעה לתוך שטח ישראל. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי צה"ל הכריז על שטח צבאי סגור בכל האזור בו הותרה המנהרה. בשטח הסגור נמצאים גם שני יישובים שהכניסה להם מותרת לפי שעה רק לתושבים. בכנסת נערך היום טקס לזכרם של קדושי השואה תחת הכותרת לכל איש יש שם, במהלכו הוקראו